דרמטי כל כך הוא. אנחנו לא כל כך מרבים לחשוב על זה, כי אנחנו כבר בארץ ישראל, וקודם היינו על מה שלנו גלו. זמן לפני מזמן לא היינו כל מספר. אבל התורה שלנו ניתנה. זה מוזר בין האומות. רוב האומות, איפה שהטריטוריה שלהם, זה המקום בו הם התגבשו. אנחנו התגבשנו שם, והגענו לכאן, ואז יצאנו מכאן, ואז חזרנו, כן? מי זאת עולה מן המדבר, אומרים לשיר השירים, אנחנו, האומה הישראלית, כנסת ישראל. מגילת העצמאות בהקשר הזה תורה. בארץ ישראל קם העם היהודי, הוא קם במדבר, קיבל תורה, הגיע לארץ ישראל כדי לממש את עצמו. זה היחס הנכון. הנה, זה תמיד קורה, אנחנו קוראים את במדבר, בדרך כלל לפני חג שבועות, חג מתן תורה, אנחנו נזכרים. איפה קיבלנו את התורה, הדבר די נדיר בהיסטוריה העולמית. מדוע ככה מתחיל החומש, וידבר השם אל משה במדבר סיני. מדוע התעצבנו שם? מי צריך סדנת גיבוש מנותקת מהארץ שבה אנחנו באים לגור? למה להסתובב 40 שנה במדבר ולא ללכת לארץ, ויאללה להתחיל, יש לנו מה לעשות בעולם הזה. יש שורת הסברים, שורת מדרשים, יפהפיים, שכדאי להזכיר אותם, דווקא בתקופה של ריבונות, של לאומיות, לשבת בירושלים, בירתנו, ולהיזכר בזה, זה תזכורת, אני חושבת, חשובה מאוד למי אנחנו ומה אנחנו. דוגמה ראשונה שמגיעה מן המדרש. אם אדם עושה את עצמו כמדבר שהכל דשים בו, תורה ניתנת לו. דורכים עליך, די משפיל, נכון? איך זה מרגיש להיות כזה, כן, מרוך? אדם שהכל דשים בו, הוא לא במרכז, הוא לא שם את עצמו, הוא לא מתגאה, הוא עושה את עצמו כלי, תורה ניתנת לו במתנה. כלומר, אם האדם הוא מדברי, הוא יכול לקבל תורה, בעצם הוא צריך להזיז את עצמו, כן?
יהיה מקום לתורה להיכנס. אם הכל מלא באגו שלי, אין מקום לשום דבר להיכנס פנימה. מדרש ראשון. מדרש שני הולך על כיוון אחר. נאסוף אותם, כן? נצרף אותם אחד לשני. עוד מדרש של חזל. ניתנה התורה במדבר במקום הפקר, וכל הרוצה לקבל, יבוא ויקבל. כלומר, אם קודם אמרנו שהאדם צריך להיות מדברי, עכשיו האופי של התורה הוא מדברי. בבקשה, מרחבים על גבי מרחבים של תורה, רק תיקח. בבקשה, יש לה אופי כזה. התורה עצמה באמת, באמת, באמת שייכת לכולם. רק תרצה, היא רוצה, רק תבוא ותיקח. ונקודה נוספת שדווקא פה בארץ ישראל צריך להיזכר בה. אילו ניתלה להם התורה בארץ, היה השבט שניתנה בתחומו אומר, אני קודם בה. לפיכך ניתנה במדבר, שיהיו הכל שווים בה. אנחנו רגילים להגיד שאין עלייה לקברו של משה רבנו. אנחנו לא באמת יודעים איפה הוא קבור. אין גם עלייה להר סיני. יש פה מסר עמוק. לא המקום הפיזי משנה. אתם עכשיו תתחילו לריב, זה בארנונה של עיריית תל אביב או רמת גן. זה במועצה אזורית בנימין או בית אל או בדיוק נפל בתוך ירושלים או אולי, זה לא משנה באיזה שטח גיאוגרפי התורה ניתנה. כולכם שווים בה. קחו אותה מהמדבר לארץ ישראל, היא במרחק גיאוגרפי, פיזי, שווה. היא אקס-טריטוריאלית, היא מעל המקום. ברור שזה המקום לממש אותה, כן? אנחנו לא הופכים את התורה למנותקת חלילה מהארץ. אבל היא באמת מעבר לבעלות, לאדנות, לרכושנות הטבעית שלנו. כשאנחנו מסתכלים על שלושת המדרשים האלה, זה לא שיש תשובה נכונה. כן, תבחר, מה נכון. הכל ביחד מאפיין, אני חושבת, את המדבריות הזו. אדם לא רכושני, מקום לא רכושני, בלי אגוצנטריות, באמת באמת היא של כולם. חז"ל מתארים כך את המדבר. אני חושבת שבדורנו אפשר להוסיף עוד משהו. אם יכולנו לנסח את זה בלשון חז"ל בימינו, אפשר אולי להגיד למה ניתנה תורה במדבר? משום שאין בו וי-פיי. יש משהו מאוד עוצמתי במקום שהוא מנותק. אם בזמנו הוא היה מנותק מסוסים ועגלות, מהמהומה, משעון החיים המודרני של אז, ובוודאי כשיוצאים ממצרים, מהפירמידות, יש איזה ניתוק מסוים במדבר, שאדם יכול להתחבר יותר אל עצמו, יש לו פחות הסחות דעת, אז בוודאי שהיום המדבר מאפשר לנו יישוב הדעת, שקט, למרות שזה כל כך מסוכן, תראו איזה נהירה יש לסיני, כן? תראו את הדסה מסיני, איזה אלילה הבחורה הזאת נהייתה, יש איזה רצון לשקט, לזרוק, לשנתי, באמת, לעזוב את המאומה ואת השעון הפוליטיים הישראליים. כמובן, יש אזהרת מסע, אנחנו לא עושים את זה, אנחנו לא חוזרים פיזית למדבר סיני, אבל במוד, בסט אוף מיינד, במצב, במוח, יש משהו בתורה שהוא מעבר לבחירות או לא בחירות של הערב. אין אגב עדכונים, אני מעדכנת אתכם אונליין בהכל. אין שום עדכון חדש, אנחנו באמת אונליין נעדכן אתכם אם יהיו התפתחויות, אבל היא מעבר לקבוצת הטלגרם של חברת החדשות, אפילו אם נלך לבחירות ועוד 3 חודשים של הסיוט הזה, היא תשרוד גם את זה, היא הייתה איתנו אפילו כשלא היינו פה, משהו שהוא מעל למין הצמח, מעל להגדרות שלנו, באמת היא במובן הזה חופשייה יותר מההגדרות האנושיות שלנו. אז לכאורה איזה יופי, חופש, בואו נשב בזולה, בשנטי, ונעשה כל מה שאנחנו רוצים. זה מה שאמרנו עד עכשיו, לא? פה מגיע המאפיין השני של ספר במדבר, פרשת במדבר, פרשת השבוע יקרה, החדשה שלנו. אנחנו לא סתם יוצאים למדבר. התורה לא רק ניתנה במדבר. בלב המדבר, מקום שומם לגמרי, היא נותנת סדר. בלב המדבר, הפתוח, הפרוץ, החופשי, היא נותנת ארגון, היא נותנת לנו סט של כללים. תראו איך ממשיך הפסוק הראשון בפרשה שלנו. וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, יש לנו מקום, אוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים למור, מה הוא אומר לו? שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם. הבנתם מה הולך פה? אתה בשיא המדבר, מקום, זמן, חודש, יום, שעה, שנה, מפקד. תתחיל לסט, תתחיל לספור את כל הראשים, תתחיל לארגן לי פה את המציאות הזאת. זה לא שנתי. באנו לתת סדר בלב המדבר, דווקא לכאן, ופה מתחיל מפקד מאוד מפורט. רוב הפרשה, חלק מאוד גדול ממנה, זה באמת לכל שבט יש נשיא, סופרים את האנשים, יש שם גם שורה תחתונה. והיו כל הפקודים 600,000, 3,550, כן? 600,000, 3,550 בני אדם. מה זה משנה כמה אנחנו, ומי אנחנו, ואיך אנחנו בדיוק נוסעים? תן לנוח, אנחנו במדבר. האירוע הזה, אומרים לנו פרשנים, הוא לא אירוע היסטורי שקרה פעם, כן? פעם היה מדבר, ופעם עשו בו מפקד. כמעט כל תהליך שאנחנו קוראים, הוא תהליך שעכשיו צריך לעשות אותו. העולם מבולבל, העולם חסר גבולות, חסר סדר וארגון. יפה מאוד, הגענו לפה כדי לעשות סדר, כדי לקבוע בו כללים וגבולות. ומי שאומר לנו את זה, זה האדמור מגור, אני אומרת האדמור מגור, זה לא זה שעכשיו מככב בכותרות, כמה דורות אחורה, השפת אמת, אומר לנו את הדבר היפהפה הבא, השפת אמת, על פרשת השבוע. מדבר היה העולם, כן? עד שבאנו, כל העולם היה מדבר. מדבר היה העולם, עד שלא קיבלו בני ישראל את התורה. כי הנה הקדוש ברוך הוא, שלח נשמות בני ישראל לעולם הזה, שהוא עולם שפל ושומם. לכן נתן לנו הקדוש ברוך הוא אלה המתנות, מצוות, שיעירו לנו בחשקת העולם, ובכוח התורה והמצוות שניתן לבני ישראל, יכולים לתקן העולם. ובכל יום צריכים בני ישראל לתקן את העולם בכוח המצוות. בכל יום תפילין וציצית וקריאת שמה. וזה המשפט בדף המקורות, אפילו עשיתי לכם, אני חושבת, מרקר, איזה אנדרליין קו, מתחת למשפט הזה. ומן התורה מגיע יישוב וסדר לכל העולם. יש בלגן? תכניס את התורה לתוך הבוהו, תוהו, שממה, ותתחיל לתת סדר, תתחיל לתת יישוב, הדעת, תתחיל לתת, כן, עם שלם עומד באמצע השממה ואומר מספרי ברזל להתפקד. זה תהליך שאנחנו צריכים להעביר את המציאות. אגב, אחד השמות של הספר הזה זה ספר הפקודים, חומש הפקודים, בגלל המפקד הזה. יש בו עוד מפקד בהמשך הספר, בכלל זה מרגש, זה מילה בעברית שמשתמרת אלפי שנים. עשינו מפקד במדבר, ועכשיו פה, ערב יום העצמאות, יש את מפקד האוכלוסין. סתם זה תמיד מרגש איך לשון הקודש ככה מתחיה. אבל ממשיך השפת אמת ואומר, אז אמרנו, התורה צריכה להתחיל לעשות סדר בכל העולם, והוא ממשיך ואומר, ולזה כתוב הזמן בתורה וחודש ושנה. מה עכשיו? מה זה משנה איזה יום היום? כל הקטע בשנתי, אין לי מושג איזה יום היום. אופ, אתה תדע בדיוק מה היום ומה השנה. אף שכל התורה למעלה מן הזמן, אף זה עיקר עבודת בני ישראל, להמשיך אור התורה והקדושה לתוך הזמן והטבע. וזה כל עניין הפקידה והמניין. אנחנו מרגישים את המתח הזה עד היום. בואו נדבר בכנות. בין חופש לבין כללים. בין חירות לבין סדר וארגון, בין אהבה, יראה, רגשות, לבין הלכות, הוראות, מצוות, כללים. כן? הספר הזה הוא בעצם מתח כזה. הוא ספר במדבר, והוא גם ספר במפקד. וזה בעצם המתח, באמת, אני חושב בתוך כל אישיות, בין חוסר גבולות לבין סדר. בלשון ימינו, ממש פרשן בין ימינו, אנחנו קופצים קדימה. חנן פורט היקר הגדיר זאת בדרך הבאה. הוא אמר שוב, הספר הזה הוא הוא המצפן, הוא המפתח להכל, והוא אומר ככה. זהו האתגר העומד במוקד, לעשות סדר ולערוך מפקד דווקא בלב המדבר. לא לתת להוויית המדבר להשתלט על חיי המחנה, אלא להדביר את המדבר ולבנות בתוך החולות הנודדים חיי משפחה, חברה ולאום בנויים לתלפיות. איזה אתגר, עד היום זה האתגר שלנו, כן? בתוך הבואו לבנות לתלפיות חיים שהם מודל. זה מה שבלעם ראה, זה מה ששיגע את בלעם, בהמשך הספר נגיע לזה. מגיע בלעם עם הכוחות הרוחניים שלו ולא מבין. אומרים שהדבר שהוא הכי נדהם לראות בעם ישראל זה ילד שיודע משני הוריו. חיים שם היו כאילו מין הפקרות כזאת, לא יודעים. עוד דבר שהוא נדהם לראות, פרטיות. העובדה שכל בית יש לו איזה ארבע עמות שלו. אף אחד לא חי את הסלון של השני. האוהלים מתוכננים, כן, מבחינת תכנון ערים ובנייה, האוהלים מתוכננים שלא כל אחד רואה את הפתח של חברו. על זה בלעם אמר את הפסוק, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. מי זה העם הזה שמצליח ליצור בתוך המדבר קדושה? וזה באמת המאפיין השני. אחרי שדיברנו על החשיבות של המדבריות, הנקודה של לארגן את חיינו, בסוף בסוף הייתי אומרת שבלי גבולות לבן אדם אין שייכות, אין לו זהות, והמפקד במובן מסוים, המון המון פרשנים מתעכבים על הנקודה הזו. הקדוש ברוך הוא יודע כמה אנחנו, כאילו בואו, הוא לא צריך את המפקד הזה, שכולנו נעצור ונספור כל אחד. הוא יודע היטב מה מספרנו. אומר לנו רשי, זה לא רק העניין של כאילו הסדר, מספרי ברזל להתפקד. זאת אהבה, זאת חיבה, זה קשר, זה לתת לבן אדם תחושה שהוא קיים. תראו איזה משפט מקסים של רשי, פותח את החומש, מתוך חיבתן לפניו, מונה אותם כל שעה. כמו ילד שיש לו אוסף מדבקות, אני רואה את זה אצל הילדים שלי, אוספים מדבקות, גוגויים, אג'ויים, אלוקיטי, חבורת תריה, כל מיני, 100 פעם יכולים לספור את זה, 100 פעם לספור את זה, זה כיף. מתוך חיבתם לפניו, מונה אותם כל שעה. מה, אנחנו האוסף אלוקיטי של הקדוש ברוך הוא? מובן מסוים, זה קשר מסוים, זה נותן גם לכל אחד משמעות. תמיד יש המלצה כזאת למורים, לעשות קריאת שמות, ולא להקריא על אוטומט. יש מורים שבאים, טוב, מישהו חסר, תגידו לי, כל אחד שיגיד לי, אם מי שלידו לא נמצא. אוקיי, שניים לא נמצאים, נתחיל. לא, 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 לא. אומרים שזה מאוד מאוד חשוב, יותר, אולי אפילו מהשיעור אחר כך. עוד דקה, החומר יחכה דקה. לעבור על השמות. א', נמצא, זה וזה, ב', ג', נמצא, ולא סתם נמצא. מבט, וי. מה המבט הזה אומר? ראיתי אותך, ספרתי אותך, אתה קיים, אתה נוכח, יש לך מקום, מתוך ריבתן לפניו מונה אותם כל שעה, אתה קיים בעיניי, אתה חשוב לי. תמיד חמותי היקרה מספרת, חמותי מנחת הורים. והיא אומרת שהנושא, שתמיד יש את השאלות האלה של, שעולות אצל הורים, והיא נתנה לו מזמן שתי כותו, היא דיברה בכנס, כנס חינוך גדול, שנקרא כנס בניין שלם, כל שנה, בנייני האומה. בכנס המפואר היא נתנה כמה כותרות להרצאות שלה, לפי מה שהיא יודעת שמעניין הורים. אז היא נתנה מריבות בין אחים, משהו, סמכות וגבולות, ולא סופרים אותי. נרשמו 50, זה הראשון, כן, מריבות בין אחים, 100 איש לזה השני, מה זה, גבולות וסמכות, 700 נשים נרשמו לשיעור לא סופרים אותי. אפשר, היא פתחה ואמרה, טוב, אפשר לספור פה 700 נשים שלא סופרים אותן. מה זה, למה? כי לא סופרים אותי זה הבעיה שלנו היום, של ילדים, של מבוגרים. התחושה שאני לא חשוב, שאני לא באמת חשוב. הנקודה שלכל אחד יש מקום, אני חושבת שאפשר להזכיר פה את הרבי מלובביץ', יש סיפור מפורסם איך פעם היו עוברים לפניו אלפי אנשים בשעות של קבלת קהל וברכות, שאלו אותו פעם איך אתה לא מתעייף. אז הוא אמר, כשסופרים יהלומים לא מתעייפים. האם אנחנו רואים כל בריאה סביבנו כיהלום, כל נשמה כיהלום? בזמן קריאת התורה אפשר לחשוב על זה, אם אתם ככה קצת משתעממים, אתם אומרים, למה אני צריך שאת כל שבט גדעון מנשה, כל שבט תפתלי, מה זה משנה כמה היו לתולדותם לפי הנשיאים וכולי? שוב, התורה לא באה להגיד לי רק שכך וכך היה בשבט ההוא. כמו שיש לך סבלנות לשבט ולשמוע, תבין שככה צריך להתייחס לאוכלוסייה שסביבך היום. זה יחס שצריך לתת לכל אחד. כל אחד מאיתנו, אם הוא היה חי בתודעה שהשני הוא בעל משמעות, שהשני הוא יעלום, אנחנו אחרי 100 קשה מאוד, 120, של אידיאולוגיות שלא ראו את הפרט, שראו רק את הכלל, שלא ספרו את היחיד, היחיד הוא אבק אדם, כן? ולא נתחיל פה להסביר את יסודות הנאציזם או הקומוניזם או הפשיזם, אבל בשם האידאה נמחקת, הנשמה נמחק הצלם אלוקים שבאדם. ופה הקדוש ברוך הוא אומר, אכפת לי מכל נשמה, למרות שאתם מסה. יש פה עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, והרמב"ן אפילו אומר לנו, איך היה ייחוד לכל אחד. ייחוד לכל אחד. אמר הקדוש ברוך הוא, למנותם בכבוד ובגדולה לכל אחד ואחד. לא תהיה אומר לראש המשפחה, כמה במשפרתך, כן? כמה בנים יש לך? אלא כולם יהיו עוברים לפניך באימה ובכבוד, ואתה מונה אותם. כלומר, אתה לא אומר לי, טוב, משפחת ישראל, יאללה, 10 אנשים. לא, לא, זה יוסי, זה משה, כן? המספר הגדול לא מטשטש את המהות האישית, את הפרטים. תשימו לב שהעידן הזה נורא גורם לנו להסתכל במסות, כן? כמה אנשים היו בעצרת בתל אביב, מוצאי שבת, כחול לבן, ארגנו הפגנה, 50,000, 100,000, כמה לייקים קיבלת? 100, 200. להסתכל על אנשים במסות זה משהו שלמרות, כאילו, כל העולם סביבנו, אנחנו נזכרים לתת לכל אחד את מקומו. אני חושבת שבקרבות בין המגזרים בישראל, אם הייתי צריכה רגע לעשות זום אאוט היום על החברה הישראלית שלנו היום, אנשים מרגישים שאין להם מקום. יוצא לי לדבר הרבה מול ציבור דתי וציבור חילוני. ציבור שמאלני, ציבור ימני. פה ושם גם מול ציבור ערבי ישראלי. הייתי אומרת שכל אחד מרגיש רדוף. כל אחד מרגיש שאין לו מקום, שלא נותנים לו מקום, שלא נותנים לו כבוד. וזה לוקח את השיח למקומות מאוד 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 קיצוניים. אני רוצה לראות דוגמה מהשבוע האחרון, שאישית די, כן, נראתה לי עזויה. ניסיתי לחשוב בשורש, בשורש, מאיפה היא מגיעה? אני חושבת שאנחנו המדינה היחידה בעולם שבמקביל אנשים משוכנעים שנהיית יותר ימנית ונהיית יותר שמאלנית. שנהיית יותר דתית ונהיית יותר חילונית. יש את הדעות שלי, אבל אני מבינה את המקום של אנשים שמרגישים בדיוק ההפך. זה באמת מאוד מעניין. כל אחד מרגיש שהוא במיעוט והרוב רודף אותו. אין מגזר שלא יגיד לך, הם רודפים אותי. זה די מדהים. הנה דוגמה. באמת מטרידה, מטרידה. כותרת עיתון כל העיר בירושלים, חובה על הציבור החילוני בירושלים להחרים את רשת אגדיר. עכשיו, אני רוצה להקריא לכם את הפרטים, רשת המסעדות אגדיר פתחה סניף בירושלים. הבעיה הוא כשר. אמיתי, זאת הבעיה. ואני מקריאה, בעקבות ההחלטה לא להפעיל את הסניף הירושלמי בשבת, קוראים ארגונים חילוניים לציבור החילוני להחרים את כלל סניפי אגדיר ברחבי הארץ שאינם כשרים ופתוחים בשבתות. כלומר, החטא הוא כל הערבות ההדדית בין סניף אגדיר שנפתח פה בסינמה סיטי וסגור בשבת, על זה אנחנו נחרים את הסניף איפה יש? פתח תקווה, שהוא לא כשר, ובאמת מצוין, תחרים אותו, אל תאכל שם, אבל, כן, אבל מה הסיבה לזה? שימו לב, שימו לב למנכ״ל רשת אגדיר, איתן טרבלוס אומר בשיחה עם עיתון כל העיר, הוא מסביר, מדובר בזכיין מסורתי שביקש לפתוח את הסניף בסינמה סיטי, מתחם שממילא אינו פועל בשבת. אז רחמנא ליצלן הוא גם רצה שיהיה כשר, כן? הוא צריך להתנצל, הזכיין המסורתי. טרבלוס יוצא נגד הקריאה של ארגונים חילוניים להחרים את הרשת, כי לדבריו במשך 22 שנה ניסו לפתוח סניף של אגדיר בירושלים שיפעל בשבת ללא הצלחה. כן, חבר'ה, ניסיתי 22 שנה, לא הולך. אל תחרימו לי את הסניף בראש העין. יקי הרץ, מנהל ארגון, הרוב החילוני חייב אתן לחיות, אומר. חייב אתן לחיות, כן? אסור לפתוח מסעדה כשרה בירושלים. הקנייה של רשת אגדיר לציבור מצומצם, מחפירה, ומסמלת התרפסות בפני קולות קיצוניים, קולות קיצוניים שרוצים לאכול המבורגר כשר, לעומת הדרישה של הציבור החילוני לאכול בשבת. חבל שבסניף החדש בירושלים מדירים, אין על המילה הזאת, כן? מדירים אוכלוסיות שונות שרוצות להנות ממזון חופשי. זה עוד לא הסוף. דוקטור רם פרומן, יו"ר הפורום החילוני, מדגיש, חובה על הציבור החילוני בכל הארץ להחרים את כלל סניפי הרשת. רבותיי, איש לא ימלט. אם אנחנו לא נעמוד על שלנו, כל המסעדות יעשו את החישובים שלהן. זה חמור מאוד, כי מדובר ברשת שכן פועלת בשבת בערים אחרות. חרמות כאלה הכרחיים מצד הקהל החילוני, כי אחרת בעלי עסקים ימשיכו להיכנע לציבור החרדי, כמובן רק החרדים רוצים שיסגרו בשבת את אגדיר. ברגע שיבינו שמאבדים אותנו, הם ישתנו. הדתיים הרי מחרימים בצורה שיטתית את כל המסעדות שאינן כשרות. אנחנו חייבים לעמוד על שלנו. אני רוצה לברך על הקמתו של בדץ העדה החילונית, שהוקם זה עתה. זה בדץ העדה החילונית לפי כל החומרות וכל השיטות וכל המהדרין. עכשיו, אפשר כאילו בציניות ואפשר ללעוג. אני לא יודעת, אני אשמח גם לשמוע, אני לא יודעת מה זה אומר. התחושה המאוימת מכך שנפתח סניף, אני כמובן מתכוונת לפקוד אותו בקרוב ולחזק אותו עם ילדיי, קבע שגם טעים, אבל לא אכפת לי, כל הכבוד להם, אבל בלי קשר, אני חושבת שלאן השיח שלנו מגיע, ולאיזה צדדים הוא נמשך, ואיך מנהלים, איך מנהלים את זה יותר טוב. אני אומרת עכשיו בכנות, מפאי ידעה להשתיק פה מיעוטים. אנחנו בתקופה כאן של חילופי אליטות, של ערבובי אליטות. איך לא גורמים לצד השני, איך לא מעבירים אותו מה שהעבירו פה הרבה מאוד מגזרים בעבר. אין לי לזה תשובות מוחלטות, אבל באמת זה ככה נתן לי תחושה די עגומה השבוע, על איך כל אחד אין לו מקום, והוא מנסה, כאילו, מנסה לקחת את המקום לשני וכו'. אז בעצם דיברנו, אחד, אני רואה שאנשים מצלמים, לא מאמינים שיש דבר כזה, מצלמים את הכותרת הזאת. כן, אמיתי. אוקיי, אנחנו עוברים לנקודה השלישית, לא לפני שנעדכן עדכון חדשות, שום דבר בינתיים לא קורה, רבותיי. אז אנחנו נשארים עם ספר במדבר. אני חושבת שאנחנו נתמכר לפורמט הזה. כאילו, פה פתוח לי זה, עמית סגל, ופה פתוח לי ספר במדבר. אנחנו מעודכנים מכל הפרשנים ביחד, אבל מה שאנחנו עוברים עליו עכשיו, אני חושבת שהוא הנקודה המשמעותית באמת. כי דיברנו על זה שהמדבר חופש וחירות, כמה זה חשוב שהתורה תהיה מעל חלוקות שונות. ואז דיברנו על זה שהיא נכנסת לעולם, וכן משליטה בו סדר וארגון, ולא סתם אלא נותנת מקום, נוכחות. כל אחד מרגיש שספרו אותו. אני זוכרת ראיון שעשיתי פעם עם רמי לוי, שהמילת מפתח שם הייתה, הרגשתי שלא סופרים אותי, לא סופרים אותי, לא סופרים אותי. ילדות לא פשוטה, פה בירושלים, משפחת מצוקה, הוא עף מבית ספר לדעתי בכיתה ח', ולא סופרים אותי, ולא סופרים אותי, ואתה רואה את זה בוער בו עד היום. התחושה, באמת, של אוכלוסיות רחבות, סופרים אותך, אתה חשוב, אתה קיים. אם אפשר לעשות בדיקת נוכחות כל בוקר לתשעה מיליון אזרחים במדינה, לתת להם תחושה שאכפת לנו אחד מהשני. אבל זה לא מספיק. לא מספיק, כאילו, יש חופש, ולארגן אותו ולתת לכל אחד מקום. לא נתקדם. צריך להתקדם רק אם התורה, וזה כבר השלב השלישי, תיתן לנו תפקיד. זה לא מספיק סדר וארגון ומקום. צריך שליחות, משמעות, טעם, תוכן, סיבה מסוימת לקום בבוקר ולעמוד דווקא פה בפינה של שבט יהודה, או להחזיק את הדגל של שבט ראובן. לא רק סדר טכני, התורה לא רק אומרת לך, תעמוד פה, וי, יופי. היא גם אומרת לך, תפעל, תיצור, תחדש. זה חשוב שאתה פה, תהיה אקטיבי, אל תהיה פסיבי. ופה הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד את, הייתי אומרת, את תפקידו. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, כן, אנחנו מתקדמים במפקד, איש על דגלו, באותות לבית אבותם, יחנו בני ישראל מנגד, סביב לאוהל מועד, יחנו. הליבה זה המשכן, וסביבו, רק שנוכל לדמיין את זה, כן? חבל שלא הבאתי ציורים, הילדים תמיד מביאים איזה ציור מהגן בשבת, אני בטח אקבל ציורים של זה. המשכן עומד באמצע עם שבט לוי, ואז יש לנו מכל צד, מארבעת הצדדים של הקובייה, שלושה שבטים, אשר דן נפתלי, זבולון יהודה יששכר, שמעון ראובן גד, בנימין אפרים מנשה, כל אחד עם הדגל והזהות ומקום חנייה שהוא יודע, כל פעם שהם מפרקים ובונים, מפרקים ובונים, כל אחד יודע את תפקידו, וככה בלב המדבר העם הזה הולך כעם מסודר, כעם שיש לו מה להגיד. יש לו מסר, הוא צועד לארץ ישראל, הוא מלוכד סביב המשכן, משכן זה אומר תורה, כן, מהר סיני, אנחנו הולכים סביב קודש הקודשים, סביב התורה, סביב הארון, אנחנו יוצאים עם איזה מסר שיש לנו להגיד לעולם, 12 מסרים אם תרצו, של כל השבטים, וזה מה שהספר בא לומר לנו, ספר במדבר. יש לך תפקיד, יש לכם ייחודיות, לא תמיד אני חושבת שאנחנו זוכרים את זה, שכל בוקר כולנו, אני לא, קם עם תחושה שכן, יש לנו מה להגיד לעולם וכו'. אני חושבת שהרבה פעמים מזכירים לנו את זה מבחוץ. ראיתי שתי דוגמאות יפהפיות השבוע בתקשורת, שממש, אני חושבת שאנחנו זוכים בדור הזה להרמות הרבה מאוד תזכורות מבחוץ מי אנחנו ומה אנחנו. למשל, בטוחה שחלקכם זכיתם לראות את הדבר המדהים הבא, עיתון הבילד, זה העיתון הפופולרי ביותר בגרמניה, אומרים שהרביעי בתפוצתו בעולם כולו, עיתון גרמני שפרסם בעמודו הראשון את הדבר המדהים הבא. האחראי על המאבק באנטישמיות בגרמניה אמר השבוע, וזה מאוד מטריד, שיש מקומות שיהודים צריכים להסתובב בלי כיפה, בלי סימן הזיהוי יהודי. 70 ומשהו שנה אחרי השואה אומרים לנו בגרמניה, אל תסתובב פה עם כיפה, זה מסוכן. זה כישלון. שמעו את זה רבים בגרמניה ובכל העולם והזדעזעו. ועורך עיתון הבילד, שמו ג'וליאן ריכלט, כתב את הדבר הבא. אם אפילו אדם אחד לא יכול לחבוש כיפה בגרמניה בלי להסתכן, התשובה היא אחת. כולנו צריכים לחבוש כיפה, הכיפה שייכת לגרמניה. מסר מדהים, וכמובן עם גימיק עיתונאי מאוד מאוד חזק, עמוד ראשון של העיתון, גזור וחבוש, כן? גזור והדבק את הכיפה הזאת, ויש פה הסברים לקוראים. תגזור, תדביק, תלך. סופר מדובר, זה לא סתם לגנות, זה חתיכת אמירה. ושוב, לפעמים מזכירים לנו מבחוץ, באמת, צעד, אני חושבת, מאוד 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 חשוב. זה עיתון פרו-ישראלי כבר שנים, אבל דבר כזה, אני לא חושבת שראינו, וזה באמת, לא חושבת שזה זכה למספיק הד ככה פה בארץ. ומנגד בעיתון קטן, עיתון הסטודנטים של אוניברסיטת ירושלים, של האוניברסיטה העברית, ידיעה קטנה של הכתב עומר ירושלמי בעיתון פי האתון, מספר את הדבר המדהים הבא, תכירו את האיש הזה, אלמלא היה בלגן, הייתי אומרת שנתניהו צריך לקדם את פניו, אין לו זמן הערב, אבל באופן כללי זה באמת אורח מאוד מאוד חשוב בישראל, סטודנט חדש, אתם רואים אותו עם כרטיס סטודנט של העברית, קוראים לו וואנג שי, הוא בן 68, הוא המקים של חברת הנדלן הגדולה ביותר בסין, שווי החברה ששמה וואנקה, 200 מיליארד דולר, לאיש הזה יש 80 אלף עובדים רק בחברה, זה 3-4 מנדטים, כן, אם לדבר במונחים של, של הערב, אבל איפה המייסד של כל הדבר הזה? פה בעברית. מה הוא עושה? לומד מקרא ועברית. זה מה שהוא ביקש ללמוד בארץ ישראל. והבן אדם הזה מתראיין ואומר, זאת משימה יותר קשה מטיפוס על האברסט, ללמוד עברית, ואני יודע כי טיפסתי עליו כבר פעמיים, כן? בן אדם עשה כבר דברים שהם אקסטרים. והוא ממשיך ומספר, הלימוד שלי בישראל פוקח עיניים. אני מקדיש חלק גדול מהזמן, לא רק ללימוד, אלא גם להכרת הקהילה בירושלים. כמעט כל שבוע אני חווה שבת. השלווה של השבת מחייבת את האדם לנוח. זה משהו שלא תכיר, אלא אם כן תחווה אותו. מקריאה אי אפשר להבין. אני מנסה ללמוד על ההבדלים בין התרבויות, הוא אומר. היהודים מאמינים באלוקים אחד, הסינים בעבר האמינו באלילים רבים, היום הם מאמינים באל אחד ושמו קומוניזם. כלומר, אנחנו הסינים מאמינים בציות, אבל כאן אני רואה, אתם לא מפסיקים לשאול למה. התרבות היהודית כל כך מתאימה לתרבות של יזמות, של חדשנות, שאילת שאלות עדיפה על ציות. נוסף על כך, הסינים צריכים ללמוד מכם איך לנוח. בשונה מכם, אין לנו שבת. בתרבות הסינית, מהתקופה החקלאית המסורתית, עד לתקופה התעשייתית של ימינו, לא קיים הזמן הזה. אנחנו לא יודעים להאריך את המנוחה. נדמה לי שאנחנו יכולים ללמוד מהמנוחה היהודית, וכאיש נדלן ובנייה אני אומר, גם האדמה צריכה מנוחה. אי אפשר לעבוד אותה ברצף בלי הפסקה. אני לא יודעת אם וואנג שי כבר שמע על השמיטה, אני יודעת כמה הלימודים שלו מתקדמים, הוא אמר שהוא נשאר פה לפחות שנתיים, והבחור שכבר למד בעבר, גם בהרווארד, גם בקיימברידג', גם באוקספורד, אמר, הגעתי לפה להבין את השורש של התרבות המערבית הנוצרית, שזה היהדות, וזה יפה שהוא בא ללמוד מאיתנו, נדמה לי שיש לנו גם מה ללמוד ממנו. יש מה ללמוד מאדם כזה שבא מרחוק ולפעמים מזכיר לנו מי אנחנו, מה המסר, מה הדגלים, מה יש לנו להגיד לעולם. אז מגרמניה על דרך השלילה ועד לוואנג שי על דרך החיוב, אני חושבת ששוב, אנחנו לפעמים מרוב אקשן ופושים ובחירות, שוכחים את תפקידנו, ופה באה נתיבות שלום, ועושה את זה אפילו יותר חשוב. נורא קל לדבר על מסרים של אומה ואומה ואומה. בסוף גם לכל יחיד יש חשיבות. גם לפרט יש חשיבות. ואומר, אמרנו, התורה נותנת תפקיד, לא רק עם ישראל, אלא לך ולך ולי ולא. ואומר הנתיבות שלום, זה עניין הנצחיות של פרשת במדבר, שיש בה כוונות עליונות מאוד, הקשורות לנצחיות כלל ישראל, שלכל אחד ייעוד וצורך משלו. ופה מגיע משפט חשוב. וזה סוד חייו של האדם. לגלות ולדעת מהי שליחותו בעולם. כל אחד צריך לדעת למה הוא בא לכאן, זאת משימת חיים. נותן לנו נתיבות שלום כמה עצות איך להגיע לכך. איך בן אדם ידע מה התפקיד, במה להשקיע יותר, במה להשקיע פחות. אני יכול לבזבז את כל החיים שלי, אני מאוד טובה בלתת עצות כאלה לאחרים, אבל הם גם טובים בלתת עצות כאלה לי. בסוף איך הבן אדם מבין מה השליחות הפרטית שלו. וזה מה ש... זאת החשיבות הזאת של, של ספר במדבר, שכל אחד ירגיש משמעותי פה, ולא יגיד, לו הייתי בשבט השני, לו הייתי נושא את הדגל ההוא, לו הייתי בעבודה אחרת, לו הייתי במדינה אחרת, לו רק הייתי לומד את זה לתואר. איך להרגיש איפה שאתה נמצא. הנתיבות שלום, ואולי צריך להקדיש לזה פעם שיעור אחר שלם, נותן שם כמה עצות. אחד הדברים המעניינים שהוא אומר, זה שבשבת בן אדם יכול להבין, זה קצת ממשיך לנו את וואנג שי שלנו, הבן אדם יכול להבין מה הסוד שלו, מה השליחות שלו. הוא אומר, אנחנו אומרים בזמירות השבת, איש על מחנהו ואיש על דגלו. בשבת כל בן אדם רגע פחות מושפע חיצונית, ויותר יכול לדעת מי ומה תפקידו. זה מסר, אני חושבת, יפה של הנתיבות שלום. באמת אפשר לדבר על זה בהרחבה פעם אחרת, איך ומה, ובדעת יש הרבה עצות בחסידות, בכלל במקורות שלנו. אבל היופי זה לצאת מספר במדבר עם תחושה שיש לך תפקיד, שיש חשיבות למה שאתה עושה. אני רוצה להתייחס, כי רבים פה שלחו לי, או בזעזוע, או בשעשוע, את הקטע הבא השבוע, יצא לי חרוז, שעשוע, זעזוע, השבוע, הקטע שפורסם בעיתון הארץ, קוראים לזה פוש, כלומר כל מי שמנוי לאפליקציית החדשות, קיבל ערב אחד, 21:00 את הידיעה, כך הפכנו למדינת סיוון רהב מאיר, עם התמונה שלנו מכאן, מחמיא מאוד שלקחו תמונה מכאן מהשיעור, ובאמת היו כאלה שנעלבו והתעצבנו וחשבו שאני נעלבתי, ובעיקר זה יוצא בתור עדכון חדשות, אנשים נלחצו, חשבו שיש כאילו בחירות, בום, כך הפכנו, הפכנו עכשיו לפני 5 דקות, לא הפכנו עוד 5 דקות, זה כאילו עכשיו זה העדכון הדחוף, הפכנו. אני רוצה ברשותכם להגיב, הכותב ששמו ניסן שור, אני יכולה לנחש שהוא לא בדיוק מנוי לחלק היומי שלנו, ככה בעדינות יש לי תחושה כזאת. באופן כללי מתעצבן, באופן כללי הנוכחותי, באופן יותר ספציפי על השיעור הזה, זו הסיבה לכותרת. ויש לנו מאזין יקר אלירן אוחיון, שהוא, לא נקריא פה, זאת אומרת, זה מאות מילים, ובאמת, אתם רוצים לדעת מה קורה עם הבחירות, אגב, אין שום דבר חדש, אנחנו אונליין, הכל בסדר, אין ממשלה, אבל אלירן אוחיון, שלח לי את הקטע הבא, ואמר לי, תראי את הכיתוב תמונה, את 3 מילים האלה, שזה אולי מתמצת את הכל, אנחנו המעיק הזה, אנחנו המעיק הזה. אם הייתי צריכה לסכם את עיתון הארץ בכלל, בתקופה האחרונה לצערי, אני אומרת לצערי, ביחס לעם ישראל, מדינת ישראל, תורת ישראל, הייתי משתמשת ב3 המילים האלה. זה האנחנו המעיק הזה. ואם יש משהו שספר במדבר אומר לנו, זה שהאנחנו הזה, בוא אני אגיד איך קורה, אמרנו שהכותב קוראים לו ניסן, אז מסיוון לניסן, אני אומרת לך, אתה צודק, אני ואתה זה אנחנו. כלומר, מה שלא נעשה, מה שלא נחשוב אחד על השני, אני מצטערת, זה אנחנו. אני אומרת לך את זה בחודש אייר, זה אנחנו. וזה לא, זה לא רק יחסי שכנות כאלה של ועד בית. מכירים את זה עם שכנים שאתה לא מזהה בכל שזה, שלום, שלום במעלית, כאילו כל אחד בסלולריס, לא, רק שהכלב שלך לא ייגע בי, ומה אתה עכשיו זורק את הזבל, כאילו שכנות מעלית כזאת, לא, 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 זה לא אנחנו. זה הרבה יותר מזה, אין מה לעשות. אנחנו 12 שבטים שעמדו סביב הר סיני, והלכו סביב משכן, ויצאו לגלות, וחזרו לפה, וזה אנחנו, המעיק הזה. מה שלא נרצה לעשות, אני לא חושבת שנוכל לברוח מזה. ואם ננסה לחזור לפה, עם זהות אחרת או תרבות אחרת, זה לא ילך. ניסינו בעבר ואפנו מפה. אנחנו צריכים ללמוד את לקחי הגלויות הקודמות. יש למקום הזה קוד התנהגות מסוים. וכן, אני מבינה ששיעור על הפרשה זה מעצבן, אבל התורה היא חלק מהתרבות שלנו, זה חלק מה-DNA, זה חלק מהדופק שלנו. לא יכול להיות ששמרנו עליה בכזאת מסירות נפש, בתנאים הכי קשים בגולה, וכשאנחנו חוזרים לפה, היא לא כזאת מעניינת אותנו. אנחנו עושים מעתק הדבק לתרבות אחרת. אני ממש לא חושבת שזה מדינת סיוון רהב מאיר. איך שזה יצא, הפוש הזה, וכך התחלתי לקבל תגובות, אז אני ניסיתי להשליט סדר, לא בכל המדינה, אלא רק במטבח, להעיף את הילדים כבר למקלחות, ולא הצלחתי, אז הבנתי שאין לי שליטה אפילו על מה שקורה במטבח, אני לא כזאת משפיע, אבל זה כן מדינה, זה כן מדינה יהודית, וזה פלא. כלומר, יש לנו תפקיד בתהליך הזה, ופה אין כאילו... אין פה, אני מנסה להסביר לפחות את התפיסה שלי. אתם יודעים מה, אני אסביר את זה דרך הרמח"ל, הוא מסביר את זה יותר טוב. הרמח"ל לפני 300 שנה בעצם מגלה לנו את הסוד הגדול, למי שמחפש את התפקיד, את השליחות. זה לא יכול שלא לעבור דרך הזהות שלנו, כן? דרך היהדות שלנו, אבל זה בסוף נותן לך את החופש הכי גדול שיש. כלומר, הודיעך כאן סוד גדול. הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, מגלה לנו עכשיו את הסוד גדול. תקשיבו טוב. כי הנה ודאי כל אחד נוטל חלקו בתורה. ונמצא שסיני, כן? מעמד הר סיני, אינו נשלם, אלא כשכל אחד בא לעולם וגילה את חלקו. ואם כן, מי שבא לעולם ולא נשתדל בתורה לגלות חלקו, אין התורה נשלמת. זה סקופ הסקופים, ולא משנה איזה סקופ עוד יתגלה בערב הזה. מעמד הר סיני לא נשלם, עד שכל אחד לא הוציא את החלק שלו בתורה. זאת מהפכה. אני באמת, עד שקראתי את זה, חשבתי, התורה יושבת בספר בארון. המטרה להעביר את הידע הזה לראש שלי, זה נקרא לימוד. לא, 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 לא הבנת. אתה צריך לחדש מעצמך. המפגש שלך עם התורה יוצר משהו חד פעמי. שזה לא להיות כמוהו. אני צריך להיות כמו הדוס ההוא, כמו הרב הזה, כמו האנשים האלה. זה להיות כמו שאתה. והתורה לא, מעמד הר סיני לא נגמר, עד שלא גילית את עצמך. עד שאתה לא מצאת את הייחודיות שלך. וזה לא האנחנו המעיק הזה, זה האנחנו הנפלא הזה. זה בעצם הסוד הגדול של מצד אחד אומה שלמה, ומצד שני הייחודיות, האינדיבידואליות, הצלם אלוקים, הנשמה הפרטית של כל אחד, שגם אם הוא רוצה, לא יכול להיות כמו האחר. וזה הרמח"ל לפני 300 שנה מודיע לנו כאן סוד גדול. השאלה אם אנחנו רוצים להקשיב לסוד שלו. אני רוצה לסכם, עשינו פה מסע באמת במדבר, אנחנו חוזרים לישראל 2019, אבל שנזכור בעזרת השם שהתורה ניתנה במדבר ויש לה את האופי הזה, העל זמני, שנזכור שהיא נותנת לנו סדר וארגון בעולם הזה, וכל אחד יש לו מקום ורואים אותו, זה חשוב שאתה נמצא, אבל זה לא רק מקום, זה גם תפקיד, זה גם שליחות, כל אחד כפרט וגם כאומה, יש לנו עוד מה להגיד. אני רוצה לאחל לכם לילה טוב ושקט בעזרת השם, שניפגש בשבוע הבא כאן עם קצת יותר שפיות במערכת הפוליטית ואצלנו. תודה רבה רבה ולילה טוב, תודה רבה רבה. שבוע הבא מתכוננים לחג השבועות. אביחי בטח מכריז על ערבית ליד הבמה. או, אבי גז פה, מייסד השיעור בכבודו בעצמו. אז מי שרוצה ערבית עם אבי ליד הבמה, בבקשה. Let's go.